שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים לימודנו המרתק בספר אורות מת הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן, ואנחנו בעמוד קוף דלת, דהיינו בתוך המאמר הארוך למהלך הידיעות בישראל, שמהווה תמצית של התפיסה המטה היסטורית של הרב קוק. להזכיר לכם, המאמר הזה מהווה תגובה. מאמר תגובה למאמרו הנורא, אפשר לומר, של שי הורוביץ, הסופר שכתב שעם ישראל סיים את תפקידו ההיסטורי. אז הדבר הזה ממש הרגיז את הרב. כתגובה הוא כותב את המאמר הארוך הזה למהלך הידיעות בישראל, שמטרתו להסביר מהו התפקיד של עם ישראל בהיסטוריה, ומתוך כך מתברר שאכן התפקיד שלנו רחוק מלהסתיים. כידוע, כזכור, ההיסטוריה מוסברת לפי הרב כזירת מפגש, לפעמים התגוששות, לפעמים של סינתזה, אבל זירת מפגש בין שתי אידאות. האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. והמפגש ביניהם, זה מסביר הרבה מאוד מהלכים בהיסטוריה. מה שראינו עד עכשיו הוא די פסימי. זאת אומרת, הסיכוי ליצור הרמוניה בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית לא נראה באופק, מסיבה פשוטה, והיא שההיסטוריה מראה כישלון מתמיד. כלומר, מעולם לא הצליחו האידאה האלוהית והלאומית להתחבר בחיבור הרמוני, וזאת משום שבאופן גלוי, האידאה הלאומית מגיעה אל האדם דרך הטבע, ואילו האידאה האלוהית מגיעה אל האדם דרך הנשמה. אז אם כך, יוצא שיש פה הרכבה בלתי אפשרית בין הטבע לבין הנשמה. לומר את האמת, הקושי הזה שיש להרכיב דבר משני מקורות שונים, אותו קושי נמצא גם בנפש האדם כפרט. גם בי, בתוכי, יש נשמה, והנשמה היא אצילית, ויחד עם זה נפש טבעית. כלומר, המאבק הזה, שיש בהגדרת הזהות שלי בתור טבע משוכלל, או בתור נשמה שוכנת, המאבק הזה יוצר אצלי מתחים אדירים, בין היתר מלחמת היצרים, אבל בכלל משבר של זהות. כלומר, האמונה שזה אפשרי שהאדם יצליח, היא אמונה מיוחדת ליהדות, וזה מאוד לא פשוט מניין לה ליהדות הדבר הזה. עד כאן מובן? טוב. על כל פנים, יש איזה קרן אור אופטימית בתוך המהלך ההיסטורי, ומי שנושא בקרבו את הלפיד של האחדות בין האידאה האלוהית ללאומית, באופן שלא יהיה מאבק ביניהם, זה עם ישראל. אנחנו צריכים להבין איך ומדוע. מתוך כך אנחנו ניגשים אל עמוד קופדלת. האידאה, פרק ב', האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל. לעומת הכותרת של הפרק הקודם. אם רק תעשו סיבוב אחד קטן לעבר עמוד קוף ב', האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם. באדם הכוונה באנושות. שמה ראינו את הכישלון, וכאן אנחנו אמורים לראות את ההצלחה. מה קרה? טוב. לא, לא, הוא.
גם משהו
כתוב
בפסקה הקודם, זה ממש מתאים לעם ישראל.
נכון. לכאורה, מה שהוא תיאר בפרק הקודם, שהכישלון של החיבור באדם, אנחנו רואים את הכישלון הזה גם בעם ישראל. אז מה נשתנה עם ישראל משאר העמים? זאת בדיוק השאלה, אני חושב שאתה מצביע באמת על הקושי שיש בדבר. אבל הרב, שיחד עם ידיעתו את הקושי הוא גם היה אופטימי, צריך להסביר לנו מה יסוד האופטימיות. עד כאן מובנת ההצגה של הדברים. אז אני קורא בפנוכו של הבתוכו. מתוך ההכנה לרעיון האלוהי. המילה הכנה היא מילה פילוסופית. כן, כלומר, ששימשה בפילוסופיה של ימי הביניים, למרות שעבד עליה הקהלך, הפילוסופיה של ימי הביניים אז מה, אבל אינטואיציות יסוד נותרו בידינו. המילה הכנה פירושה פוטנציאל. בסדר? פוטנציאל, כן? המילה הכנה זה כמו פוטנציאל. מתוך ההכנה לרעיון האלוהי. יש בתוך נפש האדם, יש הכנה, וגם נפש הלאומים, יש הכנה לרעיון האלוהי. מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו, להתבסס על יסודו של זה, כלומר על יסודו של הרעיון האלוהי, ולמצוא שמה את מחסהו ובסיס עמדתו. כלומר, יש נטייה בנפש האדם, באשר הוא אדם, לאו דווקא יהודי, לשים באלוהים מבטחו, הרגשה שהמנוחה של האדם מושגת באלוהות. ההמשכה הפנימית אל האורה והמנוחה, אל הרוממות והאילמות שברעיון האלוהי, שזה משותף, אפשר לומר, לכל החברות האנושיות. בכל החברות האנושיות יש שאיפה רוחנית כזאת. אז מתוך כל זה סובב הולך, הוא, רוח האדם, לבקש את מגמתו בדרכים שונים, כלומר, דתות בין היתר, אידיאולוגיות, התארגנויות, בחזיונות מתנגדים זה לזה. כן? משל, אהבה ומלחמה. אז בני אדם ימציאו אל למלחמה, ואלה לאהבה. זה אל וזה אל. אז זה מתנגד זה לזה. או אהבה או מלחמה, תחליט. בסדר? אז מה? יכול להיות גם אל לשלום, אבל אני מדבר פה על דברים בולטים שאנחנו מכירים מהמיתולוגיה. כן? אפרודיטי וארס. כן? כל אחד עושה את התפקיד שלו, ויש גם מתאם ביניהם, או אין מתאם ביניהם. זאת השאלה. כלומר, העולם האלילי חי בעיקר את החוויה של הניגודיות. כן? כלומר, זה מה שעובדי עבודה זרה הרגישו, זה שלכל ערך יש אל, ושהערכים האלה מתנגשים. יעיין הכבודו בספר האיליאדה. איליאדה. לא עד דלא ידע, אלא איליאדה באלף, מת הומרוס, המתאר שבועיים של מלחמת טרויה. ואתה רואה שם איך שהאלים שם מכסחים אחד את השני, לא, בלי רחמים, כי הם מנוגדים זה, זה כל אחד הוא אל, הוא לא מסתדר עם השני. זה פחות או יותר מה שעולה שם. אז במצב הזה, כן, בחזיונות מתנגדים זה לזה. האם יש שם גם יסודות חיוביים? יש. האם יש שם יסודות שליליים? יש. לכן אומר הרב, בעיר בוביה, של ערפילי צל מוות, האם ניצוצי נוגה? כן, כלומר, ערפילי צל מוות. למשל, אצל עובדי עבודה זרה הקדומים, היה מאוד מקובל שצריכה להיות קצת מסירות נפש בשביל להביא את הגשם. ולכן צריך שכל אחד ייתן את הבן הבכור שלו כקורבן לאל, כי זה ממש לא מוסרי לא לתת את התינוק שלך. מה, בגלל האהבה הפרטית שלך אתה תמנע את הגשם מן הקהילה? הנה, אתם רואים פה ערפילי צל מוות, כלומר דברים מזעזעים, ברבריים לחלוטין, שהתורה מגנה אותם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהם, יחד עם ניצוצי נוגה, יש לך כל רעיון, אידיאלי, שצריך להטיב עם החברה, צריך להתפייס עם האלוהות, כן. נכון. כן, כן, ודאי. מסירות הנפש, וגם מסירות הנפש עד כדי מוות, זה ודאי אחד הערכים של החברה האנושית. כן, השאלה היא, כמו כל דבר, אם זה במקומו, זה טוב, אם זה לא במקומו, זה ברברי. ואז יש לך בעיה של קריטריון, נכון? צריך להגדיר קריטריונים. האם בשר זה רצח? או לא? לא, אפשר להגיד. אני אוכל בשר לכבוד שבת, מענג את השבת. השני אומר, אתה רוצח, מה אתה לקחת בעלי חיים שלא עשו לך שום דבר? מסכנים, תן להם לחיות. תנו לחיות, לחיות. הנה, אתה רואה פה ניגודי ערכים. אז צריך להבחין בדבר הזה, מה הוא כך, מה הוא כך, נכון? וביר בוביה, אם כן, של ערפילי צל מוות, יש לך ספר שם, בעמוד קוף דלת, ביר בוביה, של ערפילי צלמוות, עם ניצוצי נוגה. זאת אומרת שהרב רואה בכל ההתפתחות ההיסטורית של העולם הפגני, הוא רואה בזה חיפוש. כן? חיפוש של האדם אחרי הנשמה האלוהית. כן? אנחנו בפסקה מתחילה במילה מתוך. אהו, אתה שם. בפסקה מתחילה במילה מתוך, ואנחנו בשורה הרביעית. אוקיי, 100%.
אבל למה אתה מבין שזה מדבר על
כל האנושות, כן, אבל מה היה באנושות? לא, לא, כי הוא מדבר עד מתי זה? עד, בגלל ההמשך של הפסוק, של המשפט. כלומר, אני השתמשתי במשהו לא פייר. אני מכיר את המשך המשפט, ולכן יכולתי להגיד לך על מה זה מדבר. בסדר? אבל יוצא לפי זה שהחיפושים השונים שהיו בחברה האנושית עד הופעתו של אברהם אבינו, החיפושים האלה הם משמעותיים. הם לא דווקא חיוביים, אבל הם משמעותיים. הם מהווים חיפוש. עד כאן מובן? כן. האמת היא שהחיפושים האלה, כפי שאתה בצדק מאבחן, ימשיכו גם אחר כך. אבל אברהם אבינו עשה, אפשר לומר, הקפצה מאוד גדולה. יש בכלל שאלה במחקר. דנים בשאלה, האם המונותאיזם, אמונת הייחוד, היא תולדה התפתחותית, אבולוטיבית, מהעולם האלילי הקדום, או שזה מהווה דילוג? זאת שאלה. מה? האם העולם התחיל במונותאיזם? וזאת אתה אומר על סמך, כן, אבל זה מעניין שהרב קוק בכלל לא מתייחס לזה. מה שאתה אומר זה דברי הרמב״ם. חשבתי שתגיד לי, כשאני שואל אותך על סמך מה אתה אומר את זה, שתגיד לי על סמך הרמב״ם. שהרי בלכות עבודה זרה, באמת הרמב״ם מתאר אנושות שהיא מונותאיסטית ביסודה, היא דרדרה לאלילות, אברהם מחזיר את הגלגל. כן, זה כך דעת הרמב״ם. אבל זה אם אתה לוקח את אמונת הייחוד בתור אינטואיציה הגיונית, של שכל האדם. וקשה מאוד לקבל את זה. אנחנו רואים שהנטייה הטבעית של בני האדם איננה מונותאיסטית. לכן מבחינה היסטורית קשה לקבל את הרעיון שהאנושות היא מונותאיסטית. ביסודה. בסדר? כן.
גם הקוזרי אומר ש...
שמה?
שלולי התגלות היה יכול להגיע לאלוהים
גם הקוזרי מסכים איתי שהאנושות העתיקה הייתה פוליטאיסטית. רק מה שהוא אומר, שמה שהגיעו אליו הפילוסופים לאמונת ייחוד סתמית ללא השגחה, זה מבחינתנו כל כך לא מעניין שזה לא שונה מפוליטאיזם. זאת אומרת, כלומר, רבי יהודה הלוי כשהוא אומר לפילוסופים, אתם מדברים על אמונת ייחוד, זה על דרך המקסימום האפשרי מבחינתם. בסדר? זה כדי להנגיד את זה לתורת ההתגלות.
זה לא משערם המדבר של הרעיון האנושות?
לא, לא. זה ממש לא אותו סגנון. אני לא חושב שזה אותו סגנון בכלל. תראה לי איפה רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר שהאנושות בראשיתה הייתה מונותאיסטית. לא, הוא אפילו מאמינה באל אחד, או לא משנה מה. לא תמצא, נכון?
ראיתי שהוא אומר, אפילו האדם הראשון, לולא התגלות, כן היה יכול להגיע לאלוהים, אבל אותם לא...
כן, אבל האלוהים האחד הזה הוא לא שונה מכל אליל, מבחינתו של רבי יהודה הלוי. זה רחוק מאוד מלהיות אמונת הייחוד שהרמב״ם מדבר עליה. פה יש מחלוקת, אני חושב, עמוקה בין שניהם.
שהרמב״ם אומר שכן היה אפשר להגיע לאלוהים התגלות?
הרמב״ם הוא אדם אופטימי מאוד, הוא מאמין בשכל האדם בצורה מדהימה. כן, באמת, הרמב״ם סובר שאם תיקח אדם, בלי כל ידע מוקדם, תשאיר אותו ישר ונורמלי, הוא יהיה מאמין באל אחד. כן? שזה אומנם מאוד אופטימי, אפילו הייתי אומר מוסרי, אבל לכאורה לא עומד במבחן המציאות. אלא אני זהיר כי זה הרמב״ם. אוקיי? אתה איתי? טוב, אפילו בנימין, אתה רואה, הוא מסכים איתי. אם בנימין מסכים איתי, אז מה נעשה? טוב. אז מה שאומר כאן, זה שיש באנושות הקדומה חיפוש. יש לפעמים ניצוצות של מונותאיזם גם אצל הקדמונים, למשל, אצל האינדיאנים העתיקים. הם מדברים על אל אחד, שהם קוראים לו הרוח הגדולה. וגם אצל המצרים הקדומים, הם היו מונותאיסטים, הכהנים שלהם היו מונותאיסטים, זה נכון. אבל האל האחד שאותן האומות האמינו בו, איננו זהה כלל לאל האחד שהיהדות מדברת עליו. מדוע? משום שהוא איננו האל הבורא, האל הטרנסנדנטי, אלא הוא חלק, כלומר, הוא החיות הפנימית שבתוך ההוויה. מקסימום אפשר להיות פנתאיסטי. גם היוונים הפרסוקרטים שדיברו על אל אחד, הם היו פנתאיסטים. הם זיהו את האל האחד עם השמיים של אפלטון. מי הוא האל האחד עבור אפלטון? אתה יודע מי זה? הרקיע. סופו של דבר.
ממש.
ממש. רק שהרקיע, ממש שלו, הוא רקיע מאוד אתרי, אבל זה רקיע. וככה זה, ככה הם. ענן, כן, יפה. טוב, אז איפה היינו? עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוהית, בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה וההתאמה בישראל. אני רוצה פה להביא לכם רעיון שהרב מדבר עליו באגרותיו. יש לו איגרת ארוכה לחברו שמואל אלכסנדרוב. שמואל אלכסנדרוב, איגרת ממדלת. שמואל אלכסנדרוב היה חבר ילדות של הרב קוק. אדם מלומד, תלמיד חכם, אבל עם נטיות דתלשיות חזקות מאוד. אני לא בטוח שבסוף הוא לא נעשה חילוני ממש. על כל פנים, היו לו התלבטויות, הוא מתכתב עם הרב קוק בנושא הזה. כן? שמואל אלכסנדרוב. או שהרב קוק כן עזר לו, לא זוכר. ובאיגרתו, הרב מסביר, אולי אני אסביר את זה על פי שאלה ברמב״ם והדברים יתבררו. בהלכות עבודה זרה, הרמב״ם אומר שהראשון שגילה לעולם שיש אל אחד הוא אברהם. שואל הרעבד, ומה עם שם ועבר? נכון? מה אתה אומר אברהם הוא הראשון? יש מונותאיסטים לפניו, שם ועבר. ואז הרעבד אומר משהו תמוע מאוד, שמה לא נזדמן להם לשבור את הצלמים. תרגום. ברחוב של שם ועבר לא עבדו עבודה זרה. נגיד, לא הייתה חנות לעבודה זרה. הפסלים היו בתוך הבתים. שם ועבר היו מסתובבים ברחוב, לא ראו כלום. אברהם גדל בחנות שבה מוכרים עבודה זרה, אז הוא שבר. כן? ככה יצא לו בפוקס. כן? אם שם ועבר היו גרים ליד בית, ליד חנות של עבודה זרה, הם היו שוברים גם כן, אבל מה אפשר לעשות? אברהם הוא זה שחי שם, לכן זכה לשבור את הצלמים. עד כאן דברי הרעבד. משכנע אתכם? לא, נכון? אתם חושבים שהרעבד התכוון למה שהוא כתב? כן, משהו אחר לגמרי. כיוון לומר, כמו שהרב קוק מסביר בעצם לשמואל אלכסנדרוב, שבימי שם ועבר, זה טוב היה לא לשבור את הצלמים. כי הצלמים הם היו הערובה לעולמם הרוחני והמוסרי של בני אדם. אם אתה שובר את הצלמים בימי שם ועבר, אתה גורם למשבר גדול כל כך שיביא לנסיגה תרבותית ואמונית שאין ממנה תקומה. לכן היה אסור לשבור את הצלמים בימי שם ועבר. עד שבא אברהם. ואז אברהם מחליט שהאנושות בשלה לעבור את המשבר. מה? כן, אבל זה כבר לא זמנה. זה כבר לא זמנה. כלומר, זה כל אחד והדור שלו. כלומר, אברהם מרגיש, לפי איך שאני מעריך את רוחם של בני אדם, הצלמים עשו את שלהם, ועכשיו הם מפריעים, ולכן צריך לשבור אותם. זה תעוזה אדירה. בעיני עובדי האלילים של ימי אברהם, אברהם הוא מחלל הקודש, אתאיסט. נורא והיום האיש הזה, אויב האנושות. אפשר לומר, אברהם מביא את הקץ על האמונה. והוא, אברהם, אומר לו, מה פתאום? אני עכשיו בונה את האמונה בטהרתה. זאת אומרת שאפילו עבודה זרה, שהיא הדבר המתועב והמשוקץ ביותר בעיני היהדות, יש לה תפקיד. ואסור לזלזל בתפקיד. כן, בבקשה. לא היו יכולים לקלוט את זה. כלומר, אי אפשר היה לקלוט את הרעיון של יראה אחת. היה המון יראות. כי כשאני חלש, אני זקוק לירא מכל דבר. אני צריך להתיירא מלעבור את הכביש הסואן, ואני צריך להתיירא מלאכול מאכל מזיק. וכל יראה היא יראה אחרת. ברור? אדון הכל, כן, אדון הכל זה תפיסה אחדותית. אתם יודעים אותי? מה, זה לא ככה? זה מאוד הגיוני. כלומר, להבין שההימנעות שלי מלאכול מאכל מזיק היא באופן שורשי זהה להימנעות שלי מלעבור כביש סואן, זה דבר שהשכל המתקדם אומר. אבל השכל הראשוני לא מבין. אלא זה אוסף של איסורים. זה אסור, זה אסור, זה אסור. אני לא מחבר את זה לשמירת עצמי, למשל. אני מדבר עוד בצד על היראה, אני עוד לא מדבר על האהבה, שבכלל, להגיע במקום יראה לאהבה, זה עוד מהלך. בסדר? מה אתה רוצה? טוב? בסדר. אז מה שאומר כאן, אני שוב חוזר על הפסקה בקצרה, מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו, להתבסס על יסודו של זה, ולמצוא שם את מחסיר ובסיס עמדתו, ההמשכה הפנימית אל האורה והמנוחה, אל הרוממות והאילמות שברעיון האלוהי, מתוך כל זה, סובב, הולך, הוא, רוח האדם, לבקש את מגמתו בדרכים שונים, בחזיונות מתנגדים זה לזה, בערבוביה של ערפילי צל מוות עם ניצוצי נוגה. עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוהית, בלבוש הסגנון הלאומי, ברום הגובה וההתאמה, בישראל. עכשיו שימו לב שהדבר שמגיע בישראל זה ההתאמה בין האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. טוב, איך זה נולד? איך נולד הרעיון הזה של אחדות האידאה האלוהית והאידאה הלאומית? זה התחיל אצל מי? אצל אברהם, לא? כן, איך כתוב, לא? בראשית מטעו של העם הזה. מי זה? אברהם, יפה. נטיעה. וראשית מטעו של העם הזה. אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור בעת השלטון הכביר של האליליות בתומתה פראותה. זאת אומרת, האלילות הייתה גם טמאה וגם פראית. ויודע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור, כלומר, אלוה אחד, ללא גוף, ללא דמות הגוף, משגיח וכו'. מעניין שזה תואם כאן את השיטה של החוקר אולברייט. אולברייט היה חוקר תנ"ך, נוצרי. היה ארכיאולוג, הוא חקר פה בארץ הרבה. חלק גדול מהארכיאולוגיה הארץ ישראלית זה ממנו. יש לו איזה ספרון קטן ששכחתי את שמו, שבו הוא טוען מבחינה מדעית שהרעיון המונותאיסטי לא בא מהתפתחות של העולם העתיק, אלא מהווה דילוג בהכרה. כן? זאת אומרת, זה קפיצה מעולם לעולם. וזה באמת רואים אצל אברהם. נתגלתה השאיפה להקים, אגב, שימו לב שהרב קוק לא אומר את המילה המתבקשת, אברהם. למה הוא לא אומר את זה? שיגיד, אברהם חשב כך וכך. למה אומר בראשית מתאו נתגלתה השאיפה? למה אתה מדבר בשפה שירית? יפה. הוא רוצה לעקוף את הצורך להתמודד עם המחקר. יש כאלה שגידו, מה פתאום אברהם לא היה מונותאיסט, אברהם הוא מיתוס, הוא לא היה. אומר הרב קוק, מה אכפת לי מזה? לגופו של עניין אני רוצה לדון איתך על הרעיונות שהופיעו. אז אל תקשה עליי ביקורת המקרא, לא ביקורת המקרא. אני עכשיו דן לגופו של עניין. נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול, אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מאיפה הביטוי הזה? אתם רואים שזה במרכאות? זה ציטוט, נכון? זה נאמר על אברהם. נכון, יוחאי? נכון? אתה שם לב שזה ציטוט? על מה אתה חושב? טוב, בקיצור. כן. בפרק י"ח בספר בראשית, והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גוי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ועדתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כלומר, הקדוש ברוך הוא מגלה מהי תוכניתו ביחס לאברהם, להקים אומה ששומרת דרך השם. מה זה אומר בדיוק? את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.